אנחנו בפרשת לך לך, הפרשה מתמקדת באברהם אבינו, שהוא בעצם היה הדגש של כל התולדות, ופה התורה מעריכה בפרטים של אברהם אבינו. אנחנו נראה את 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. יש מחלוקת ראשונים איפה הם מתחילים, איפה הם מסתיימים. הגמרא אומרת שאברהם אבינו נשבע, זאת אומרת נמרוד שם אותו בכלא. המאירי מאיר שבעצם זה שאברהם אבינו גילה את קונו בגיל 3, זה אומר שאברהם אבינו היה גאון. זאת אומרת, בגיל 3 כבר היה פילוסוף. אוקיי. אתה רואה שהיא לוקחת את המינקת. זה מחלוקת דרך אגב באיזה גיל. יש גם בגיל 40 מחלוקת המורה.
חשבתי שזה רק עניין של...
טוב.
רגילים.
צריך לדבר הרבה על זה.
לא, באמת זה שאלה, לא?
אני שומע, אבל על זה צריך לדון עם עוד כמה מקורות. אני לא יכול רק על שני אלה. אז הקדוש ברוך הוא מופיע ומבטיח לאברהם, הוא צריך ללכת, ואז ועשך לגוי גדול וברכה וגדלה שמך ויהיה ברכה.
אני רציתי שואל בקשר של הפרשה הקודמת, למה יש את זה שכבר תרח יוצא בעצם משם?
יפה. אז זה מחלוקת ראשונים בתחילת הפרשה. איפה אברהם נולד, איפה אברהם גדל. ויצאו איתם מאור כשדים. הוא נולד באור כשדים? או...
איפה יכול להיות עם אחרן?
כן. ארם נהריים, עיר נחור.
הוא הולך לחרן, עם אברהם.
יפה, נכון. אז זה דיון, תסתכל. אבן עזרא, רמב"ן, סוף פרשה הקודמת, תחילת פרשה שלנו. יש דיונים, לאן היו מסעותיהם. חלק מהדיון זה דעת רבי יוסי בסדר עולם רבה. שרבי יוסי אומר שהרי ביציאת מצרים כתוב מושב בני ישראל שיושבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז הוא אומר, 30 שנה ו-400 שנה, מאז ברית בין הבתרים. זאת אומרת, ברית בין הבתרים הרי התחילה מגיל 100 של אברהם כשיצחק נולד, אז זה 400 שנה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ברגע שהיה זרע, הקדוש ברוך הוא התחיל למנות 400 שנה עד יציאת מצרים. נכון, אברהם אבינו נולד ב-1948, יצחק אבינו נולד ב-2048, יציאת מצרים הייתה ב-2448, אז 400 שנה מלידת יצחק. מה זה 430? אומר סדר עולם רבה, זה מברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים הייתה כשאברהם היה בן 70. נוצר מצב שברית בין הבתרים כבר קרה לפני הפרשה שלנו. מה שאנחנו קוראים בסוף הפרשה, ברית בין הבתרים, לפי סדר עולם רבה, כבר קרה קודם. אז זאת אומרת, אברהם כבר היה בארץ ישראל קודם. ואברהם בן 5 שנה ו-70 שנה בצאתו מחרן. אבל בגיל 70 הוא כבר היה בארץ ישראל. וזה מתרץ לפי חלק מהראשונים. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לאן. נכון, אבל אברהם כבר ידע איפה יש אנשים טובים בארץ ישראל. יש ארץ מגדלת כיבורים, יש ארץ מגדלת חלשים. ארץ ישראל מגדלת יראי השם. זאת אומרת, יש פן שהארץ הזו, יש טבע לכל אדמה, נכון? יש סיבה למה שמדברים על היין של הצרפתים, ועל כל מיני דברים של האיטלקים, ושל היוונים, ושל הגרמנים, וכל אחד, נכון? אחד ששאל את הרב שלו איזה אקדח לקנות, האם לקנות גלוק או לא. אז הרב אמר, שמע, על חרבך תחיה. הם המומחים, אם אתה הולך לקנות, לפחות תנצל את המומחיות שלהם לטובה, לרצוח הם יודעים טוב, תקנה אקדח שלהם, וזה הם יודעים טוב. אז ארץ ישראל מגדלת, וזה מה שאברהם אבינו ידע, והוא רצה להיות פה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, פה אתה כמו בוסם בתוך צלוחית שלא משוחרר, זאת אומרת, פה אתה לא תצליח לשכנע אנשים. אתה מנסה כבר 70 שנה, לא הולך לך, 75 שנה, עכשיו תיסע. אבל זה, זאת אומרת, ואז מתחיל כל הדיון. אז איפה הוא נולד? זאת אומרת, ארם נהריים, חרן, אור כשדים, מה הולך פה? אז זה בעצם דיון בראשונים פה, בסוף פרשה הקודמת, בפרשה שלנו. אז הקדוש ברוך הוא מופיע עליו בגיל 70 או 75, ומה קרה קודם? לא הופיע. אז פה יש מחלוקת יסודית בין הרמב"ן לכוזרי. שהכוזרי לומד שאברהם אבינו בעצם גילה את הקדוש ברוך הוא כפשט המדרש, כמו אדם שבא לבירה ואומר, רגע, מי הדליק את הנר פה? כנראה יש מישהו שהדליק את הנר. זאת אומרת, הכוזרי עושה מאברהם אדם שחי בלי עבר. אין לו ממי ללמוד. וכך כתוב במדרש, שכשאימא של אברהם נכנסה להיריון, אז נמרוד ראה בכוכבים שהולך להיוולד. אדם שיאיים על מלכותו ועל העבודה הזרה שהוא עשה, אז הוא גזר כל הבן הילוד, היורה תשליחו. והתחילו להרוג את כל הילדים. אתם מכירים את המדרש?
לא.
אז יש פה כמה גרסאות במדרש.
אז מצרים זה לא היה ראשון.
נכון. תרח היה אחד משריו של...
זה מלחק
שם? כשרואים בכוכבים, שיהיה אחד שיהיהם. אז יש פה כמה גרסאות במדרש. יש אומרים שאימא של אברהם הלכה וילדה אותו במערה, והוא גדל במערה, וזה המדרש, והניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. אז המדרש אומר, זה אברהם אבינו, שהיה לו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. יש מדרש שאומר שמי שגידל אותו היו החיות, הוא גדל בין החיות. זאת אומרת, הייתה חיה שלקחה אותו והניקה אותו, הוא גדל בג'ונגל. ומתוך הג'ונגל, עכשיו זה מסביר איך הוא יכול להיות כל כך מקורי בחשיבה, כי הוא לא גדל בחברה של עובדי עבודה זרה. הוא גדל מחוץ לחברה. אברהם העברי, הוא בעצם גדל, זה מדרש שני. יש מדרש שלישי שאומר שתרח הביא אותו חזרה הביתה אחר כך, ואז נמרוד אמר לתרח, אומרים לי שהילד הזה הולך ללמרוד במלכות שלי. אתם לא מכירים? לא ספנתי את זה הפעם. אוקיי. אז תן לי אותו, אני ארוג אותו ואתן לך הרבה מאוד כסף. אז... תרח אמר לו, תראה, אני מתלבט מה לעשות. יש לי שאלה אחרת. כן, סיפה. יש לי סוס שאתה נתת לי מתנה ומצין לי עליו הרבה מאוד כסף. האם לתת אותו או לא? אז נמרוד אומר, מה? מתנה ממני? אתה מוכן לוותר עליה בשביל כסף? אז אברהם אבינו, אז תרח אומרנו, שמע מה שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא נתן לי, האלוקים, אז נתן לי בן, ובשביל כסף אני אוותר.
איזה אלוקים?
יפה, שאלה טובה. למה יישא, הוא אומר...
זה לא משנה איזה.
נכון, לא משנה. קיבלתי מתנה, ילד. יותר חשוב מהחמור, נכון? אני אבטר עליו בשביל כסף. אז נמרוד התעצבן שהוא הוכיח את טענתו. הוא אמר לו, יש לך 3 ימים לחשוב, ואז תביא לי את הילד, ואנחנו הורגים אותו. אז לך תתווכח. אז המדרש אומר, ביום האחרון, אז תרח לקח את תינוק של אחד מעבדיו, והביא אותו לפני נמרוד, ונמרוד במור הגלב דרך עליו והרג אותו. ואז נתן מתנות לתרח, ובעצם אברהם היה בבית שלב ושלם. אז זה כל מיני מדרשים על תחילת דרכו של אברהם אבינו.
זה רק התחיל בגיל 3.
לא. אז חזרה לענייננו, אז אברהם אבינו כבר התמודד מחלוקת עם ניסיון 1, 2, 3 ניסיונות לפני הפרשה שלנו, ואברהם אבינו או שגדל בג'ונגל, או שגדל במערה, או שגדל אצל אבא שלו, אבל הוא מתחיל את דרכו כשאבא שלו בוגד בו בעצם, ומוסר אותו למלך להרג על כסף, על זה שהוא הרס את הפסילים, המדרש הידוע. ושוב, אברהם נדחק לפינה שהוא עצמאי. ואחד מהדברים שצריך לשים לב אליהם...
רגע. נימור, הוא טיפש?
מה, למה הוא לא בדק שזה הבן?
אני אומר לך, תביא את הבן שלך, אוקיי? גמרנו עם זה, נכון? עכשיו, עוד 20 שנה אתה בא אליי, אתה אומר לי, הבן שלך, מה קרה? אז מה, מי זה הבן הזה?
אז מה, אני... אתה להגיד למה הוא לא הרג אותו?
אז עכשיו, אין את השאלה הזה?
אני לא יודע. זאת אומרת, מה שהמדרש לא התייחס, אני צריך לנחש. אז אתה יכול לנחש כמוני, אני לא יודע. זאת אומרת, יש תירוצים. יכול להיות שהוא גדל ולתרח היו הרבה נשים, יכול להיות שהוא גדל כבן של עבד, יכול להיות שזה צריך לשלב את זה עם המדרש אחר.
לא, אבל נימרוד, כבר היה את הסיפור הזה.
אז אולי...
עכשיו אתה מבין, איזה בן?
יכול להיות, הנה חינמי, יכול להיות שזה באמת...
אז מה זה משנה?
יכול להיות ששני המדרשים האלה לא...
מה זה משנה? הוא לקח את כל הבנים.
לא,
אבל לא נולדו עוד ילדים מאז.
יכול להיות שהוא כאילו, לא עקב שבשנה ההיא, לפני 20 שנה, הוא נולד, בן כמה הוא. אתם יודעים, אני מכיר הרבה זקנים שלא יודעים בני
לא,
כמה.
לא, 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 מה שאני אומר זה, הוא לא רק הרג את התינוק הזה, הוא רק את כל הבנים.
ומה קרה אחר כך?
אולי חודש אחר הפסיקו להרוג, כן. זאת אומרת, חודש זה חודש לפני.
מה הוא אומר לו, כזה חכם הוא יגיד לו, הוא לא עד אחרי.
לא יודע, לא יודע.
אם הייתי נמרוד, הייתי רגע שניהם.
אנחנו נראה שלאורך כל החיי נמרוד ואברהם הם במריבה. באמת, נמרוד מנסה להרוג אותו, וידוע מדרש, אברהם יוצא מהאש חי, וההפך, יש יותר קידוש השם, יותר אנשים מתחילים לנהור אחרי אברהם. מה שרציתי לחזור, הנקודה שבעצם צריך לשים לב אליה, לדעתי, אולי הנקודה לאורך כל הפרשה שלנו והפרשה הבאה, זה כמה הקדוש ברוך הוא לא מדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר, 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 מתי? כשהוא מגיע לגיל 70. זאת אומרת, 70 שנה, 70, נכון, 70 שנה אברהם צריך להתמודד לבד. בסיפור של עקדה, 3 ימים, אברהם הולך לבד. כששרה נלקחת לבית פרו, אברהם יושב בבית לבד. זאת אומרת, אנחנו רואים איפה הקדוש ברוך הוא כן מדבר עם אברהם, אבל צריך לשים לב לכל המקומות שהקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אברהם.
כל השנים, אפילו...
שנים, כן. זאת אומרת, הניסיון של האדם עלי אדמות, זה להתמודד עם חיים, עם ספקות. כשהקדוש ברוך הוא לא אומר לו מה לעשות. איפה הקדוש ברוך הוא אמר לו מה לעשות? כשהוא חי שלב, יש לו משפחה, יש לו כלכלה, יש לו פרנסה, יש לו קשרים, הוא מפורסם, הכל הולך טוב, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, סע יהיה טוב. אז בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר לנסוע. הוא נוסע, מגיע לארץ כנען, פעם ראשונה שמופיע בתנך, ולפי חז"ל פעם ראשונה בהיסטוריה, שיש רעב. ולפי רש"י, אברהם אבינו, שהיה אדם מאוד מצליח בפרנסתו, יורד לחובות. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תהיה עשיר. הוא יורד לחובות, מגיע למצב שהוא צריך לרדת עד מצרים, ולוקחים לו אפילו את אשתו. והקדוש ברוך הוא אמר, אשך לגוי גדול. עכשיו, איך אברהם אבינו אמור ללכת לישון באותו לילה? בוא נחשוב. הייתי במקום שהבנתי את השפה, הסתדרתי בכלכלה, היה לי את כל מה שרציתי והצלחתי, ואפילו שכנעתי אנשים להיות מאמינים בשם. והקדוש ברוך הוא אמר, לא, 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 סע לארץ ישראל, שם יהיה יותר טוב. והכל, כל הטוב הזה שהבטיחו לי, היה לי במידה מסוימת, ועכשיו אין לי את זה. מה התשובה? אז אחד מהדברים שהמדרשים מגלים לנו, זה שלאברהם אבינו בהרבה נקודות בפרשיות, לא היה לו תשובה. זאת אומרת, הניסיון בחיים זה להתמודד עם זה שאני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. לא יודע. זאת אומרת, אין לי תשובה.
זאת אומרת, אני קורא פה, האמונה זה לא להבין, רק להאמין.
אז אני לא אמרתי את זה. זאת אומרת, אני יודע, אני הייתי אומר קצת אחרת.
לא צריך להבין.
הייתי אומר שהאדם צריך להגיע לידיעה והבנה שהקדוש ברוך הוא ברא והווה, וזה אברהם אבינו משיג. אז שמים את אברהם אבינו בכלא ל10 שנים על ההשגה הזו, והקדוש ברוך הוא לא מתערב. ושואלים את אברהם אבינו, הוא כל יכול? אז אברהם אבינו אומר, כן. אז למה הוא לא הוציא אותך מהכלא? לא יודע. אז אין לי תשובה ללמה, אני לא יודע איך הוא מנהל את העולם. אין לי תשובה. אבל זה לא אומר שהוא לא כל יכול. זאת אומרת, הגעתי להבנה, הגעתי לידיעה. חז"ל אומרים, הוא חיבר 400 פרקים, ספר של 400 פרקים נגד עבודה זרה. נכון, הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו 400 פרקים. אז המאירי מסביר, אנחנו היינו מבינים מה זה אומר, היה לו משניות, עבודה זרה, מה אסור, מה מותר, 400 פרקים. המאירי אומר, לא, זה ספר פילוסופיה, 400 פרקים לשכנע נגד עבודה זרה, זה 400 פרקים של אברהם אבינו מסכת עבודה זרה. ככה המאירי מסביר.
איפה זה היום?
לא יודע. אולי למצרים יש את זה, אני לא יודע.
400 פרקים זה לא
קטן. אוקיי, אני לא יודע. לא יודע, נחינמי, לא יודע. אז אברהם אבינו צריך לחיות עם זה שהולכים לזרוק אותו לכבשן אש, והקדוש ברוך הוא לא אומר לו יהיה בסדר. אז אנחנו חיים בדור שאנשים מאוד רוצים להאמין שיש אנשים שיודעים בדיוק מה הולך לקרות. אנשים כל הזמן מחפשים, עכשיו זה לא רק הדור שלה, תמיד חיפשו נביאי שקר.
זה סוף העולם, אתמול זה היה סוף.
כולם תמיד מחפשים נביאי שקר. אם נסתכל טוב בפרשה, נראה שאפילו אברהם אבינו, שהיה לו נבואה במידות מסוימות גדולה ממשה רבינו, עדיין לא ידע את הכל. היו הרבה דברים שהוא לא ידע, והוא לא ידע כלפי עצמו, והוא לא ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז הוא עושה את רצון השם, והוא לא מבין, רגע, למה זה הולך ככה? הוא אומר לשרה, אם רינה אחותי את, יש לדייק, הוא אומר לה לומר. הוא לא אומר, אני אומר, אחי, את אחותי, את תאמרי. למה? הוא מבקש ממנה לשקר, מה?
הוא לא צריך להגיד לעצמו להגיד.
אוקיי. אז בוא נראה את הפסוק הקודם. כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, הם יאמרו, הם לא ישאלו אותי, הם לא ישאלו אותך. זאת אומרת, יש מציאות שאנחנו שני לבנים נכנסים לארץ כושים. מה יקרה? יסתכלו עלינו, הם עובדי, זה בעל ואישה. עכשיו, יארגו אותי, ואותך יחיו. איפה כתוב לשון כזה? כל הבן הילוד, האור תשליחו, וכל הבת תחיון. מה אומר המדרש? למה זה תחיון? תשפרו אותם לזנות. הרגו אותי, אותך יחיו. את בין כבר אחות תעברי את האונס הזה. זאת אומרת, אם לא נעשה את התרגיל שלי, אז בסוף תגיעי לאותו סוף. אלא מה? אם נעשה את התרגיל, אז לפחות אם רינה, אם את תאמרי, יש יותר צד להאמין לך, ואז למה אני תבלי ועבורך וחייתן שבגללך, לפחות אני אחיה. איי, אותך יקרו, אותך היו לוקחים במילא. לא?
לא נשמע כל כך נחמד כי שומעים את הסיפור ככה.
למה?
שאז התוצאות יכולות להיות שהם ייחו אותו, ייחו אותה, תעשו מה שרוצים, חוגים אותה, זוקים אותה, מה שלא, אבל הוא מקבל מתנות, אז זה בסדר.
לא, זה בסדר. זה לא שזה בסדר, אלא שאם זה הולך לקרות במילא, אז לפחות שזה יקרה בצורה טובה.
בשבילו, לא בשבילה.
גם בשבילה בסוף תורשת. תראה, יש מדרש שאומר...
לא, הוא לא חושב שהיא בסכנת חיים, אבל...
לא בסכנת חיים, נכון.
הוא ידע את זה כעובדה מראש. זאת אומרת, הוא ידע מה ההרגל פה במקום.
זה לא שהיא תיארג, אבל היא כן נאנסה. או הייתה על צפ עונס.
בכל מקרה יקחו אותה לזמות. השאלה, לפחות שהוא יחיה, לפחות. לא, שהוא יחיה רק, שלא ירגו אותו. על הצד של המתנות הוא לא בנה כל כך. זאת אומרת, היא יתב לו, יתב לו. העיקר זה היה לחיות, לא?
אני חשבתי, אני ראיתי בזה צד אחר. אני, זאת אומרת, אני חשבתי אחרת. היה...
אולי תגיד, אם הוא נשאר בחיים, יש לו צ'אנס להוציא אותה בחזרה, להציל אותה.
רבי אליעזר בא לרוקח, אז נכנסו שני אנשים ממסעות הצלב אליו הביתה, והרגו את שתי בנותיו, ופצעו את אשתו. התחילו לבוא לקראתו, להרוג אותו, פצעו אותו, והיא, ביתר כוחותיה, זה לא היה בזמן מסעות הצלב, זאת אומרת, הם באו להתגורר בעיר, והחליטו שהם יכולים להתנפל על בית של יהודי, והיא, במעט כוחותיה שנשארו לה, ברחה מהבית וצעקה לעזרה, ואנשים באו, ואז רצחו אותה. זאת אומרת, כשהם ראו שהיא צועקת לעזרה, ואנשים שומעים אותה, רצחו אותה. אז הוא כתב עליה הספד, והוא כתב שני הספדים בעצם. כתב הספד אחד שהוא לקח את הפסוקים של אשת חיל, ועל כל פסוק הוא הרחיב. אחד מהדברים שהוא מספר שם בהספד, זה כמה היא אהבה אותו, כמה היא דאגה לו, כמה היא עשתה את הכל בשבילו ובשביל הילדים, שכולם יגדלו בתורה. אני חשבתי שזוג כמו אברהם ושרה, שכבר חיים כל כך הרבה שנים, אם היא תדע שיהיה טוב לאברהם, הוא רצה למצוא דרך לשכנע אותה. מאוד קשה לאישה פתאום לומר, זה אחי. ואז כאילו אני פנויה. זה לא טבעי לה. הוא אמר, אם היא תחשוב שזה טוב לי, לא רק שאני אחיה, אלא אפילו יהיה לי טוב מזה, זה עוד בשבילה, הוא הבין את ההסתכלות שלה, יהיה לה יותר קל לעשות את זה. ככה אני חשבתי, לא ראיתי את זה כתוב, אבל אני ראיתי את זה דווקא. אם זה אברהם אבינו, הוא לא בא ואומר לה, שמי, אני ארוויח קצת על זה, למה לא? אני חושבת שהוא ידע שלה יהיה יותר קל לקבל את זה, אם היא תחשוב, בסדר, אני עושה את זה בשבילו. זאת אומרת, כמה שהיא תחשוב שהוא יותר ירוויח, כמה שהיא תחשוב שהוא יותר ירוויח, ככה יותר קל לה לעשות את זה. ככה לי נראה. למעשה, אחד מהטענות על פרו, זה שפרו לא שאל אותה. זה חלק מהראשונים לומדים שבגלל זה פרו נענש, הרי בעצם מה הוא עשה לא בסדר? תשובה, מה אתה לא שאלת את האישה? למה לא שאלת אם היא רוצה או לא רוצה? ותוקח האישה בית פרו, כאילו היא חפץ. ופה אנחנו מתחילים לראות דבר שהיינו צריכים בעצם לדייק אותו מהתחלת התורה, את הגישה של התורה לאישה. זאת אומרת, הגמרא שואלת, אדם וחווה נבראו שני פרצופים של אדם אחד. מן מסגי בראשה? הגמרא שואלת, מי הלך ראשון? מה השאלה? רגע, אלא מה? לגמרא היה הבנה שלפני החטא הם היו די שווים. אבל רגע, יש לה הגדרה, אעשה לו עזר כנגדו, לכאורה מאוד ברור שהיה תפל והוא העיקר, היה עזר. אנחנו רואים של הגמרא, זה לא היה, זה לא הייתה ההסתכלות של הגמרא. וכן, אם נדייק לאורך כל התורה, אנחנו נראה את זה. אותו דבר פה. אז הטענה על פרו זה, למה לא שאלת את רצון האישה? לפי חלק. אברהם חוזר ומשלם את החובות שלו, ופה יש דבר שאנשים הרבה טועים בו. חז"ל אומרים, כל מלון שהיה לו טוב בהלוך למצרים, הוא חזר עליו בחזור. וכמה פעמים בן אדם יש לו חנות או מסעדה או טכנאי או מכונאי שטוב לו איתו. אבל הוא שמע שיש מצא אצל מישהו אחר. הוא חושב שהוא ירוויח. ואחר כך הוא לומד בדרך הקשה. היה לך טוב עם מישהו, למה עזבת אותו? זאת אומרת, זה, אנשים הרבה טועים בזה, כי טבע האדם, מאוד קל לשכנע את האדם. מקיאוולי כתב כך. מאוד קל לשכנע את האדם שבדרך אחרת יהיה לו עוד יותר טוב. אז אברהם אבינו היה לו טוב בדרך הזו, חזר בדרך הזו. אברהם אבינו חוזר עשיר, ואנחנו רואים כדרכם של בני אדם, ברגע שיש כסף, יש מחלוקת. זאת אומרת, כל עוד שלא היה כסף, כל האחים יכלו לחיות יחד. לוט ואברהם אבינו.
באמת, ורש"י זה לא מצוין שדווקא בגלל שהיה לו טוב. הוא אומר את זה בכלל, ככלל בכל מקרה.
רש"י נותן לנו פשט לגמרי אחר. על ויהיריב. כן. הכוונה היא, כן, וזה הכוונה היא, כי זה היה... אם לא טוב, אז כן.
טוב, לא הבנתי את זה, זה ממש...
ככה אני הבנתי.
חשבתי שיש פה כאילו איזה חובה לבן אדם, אם הלכת ועברת במקום מסוים, תחזור
בו. אני הבנתי שזה, אם לא היה לך בעיה, אז אל תחפש הרפתקאות. ככה אני הבנתי. יש פה רש"י שלא מופיע בדפוס שלנו, שאברהם אבינו אומר, על נעתי אם ריבה ביני וביניך, כי אנשים אחים אנחנו, אז ברש"י במקור, אני לא יודע למה הסנזורה הוציאה את זה, כתוב, וזה לא דרך ארץ להילחם מול הגויים. אני לא רוצה להיכנס לסיפורים פוליטיים, אבל זאת אומרת, רש"י אומר לנו, לכאורה דבר מאוד הגיוני, פשוט. לא יפה שיהיה ריב בינינו, והבתי משפט יראו, והמורים יראו, הכנענים יראו. לכאורה דבר פשוט, אבל זה מה שרש"י אומר פה. אברהם ולוט. יש ריב בינינו. זה לא יפה. מה זה כי אנשים אחים אנחנו? הוא אומר, אל נתאים ריבה, ואם לא היינו אחים, אז כן יכול להיות מריבה. תשובה, אם לא היינו אחים, היינו יכולים ללכת לבית משפט ולסדר עניינים בינינו. אבל מאחר ויש מריבה, ואנחנו אנשים אחים, אז זה לא יפה שנלך לפני הגויים, והם יראו, לפני העמים פה, שהאחים יש להם ריב.
לא,
לא, לא, לא. יש פה נקודה פשוטה ברש"י שהיא עולה הרבה בחיי האדם, בחיי היום-יום. מה היה הטענה של רואי מקנה לוט? אנחנו מאוד דתיים. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא הולך לתת את זה? אני חטפתי סתירות כפשוטו מאנשים עוד ביסודי, שהיו בשם הדת. אתה לא מאמין ש הרבה פעמים אם האדם רואה שהדת עומדת לצידו, אז הוא צריך לבדוק את עצמו אלף פעמים אם זה באמת הדת או זה רצונו עצמו. אנחנו רואים פה שרואי מקנה לוט באמת היו אינטרסנטים, רצו את עצמם, אבל עשו את זה בשם האמונה בנבואה.